לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני ג' בניסן, תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק כמובן בהלוויה היום, הפיגוע אתמול הקשה. נשוחח פה גם עם דוב קלמנוביץ', המשנה לראש עיריית ירושלים, שלדבריו יש מה לעשות להגביר את הריבונות שלנו בעיר העתיקה בירושלים, וגם עם עורך הדין יוסי פוקס מהפורום המשפטי, שמדבר איתנו על הגירושים ועל ההריסות שלא מבוצעות כלפי בתי משפחות המחבלים. גם אמה של שיר סגן שיר חג'אג', השם יקום דמה, שנרצחה בפיגוע בארמון הנציב לפני קצת יותר משנה תמאה. מדוע בני משפחות המחבל עדיין לא גורשו? הבת שלי כנראה מתה סתם, היא תאמר ביומנינו. עוד ביומן גם על הסאגה של השתתפות המשפחות השכולות בטקס הדלקת המשואות ל-70 שנות המדינה. נשוחח פה עם יושב ראש יד לבנים אלי בן שם. וגם על הבחירות ברוסיה, ניצחונו המובהק של הנשיא ולדימיר פוטין, מה חושבים היהודים על כך? מסתבר שהם ממש מרוצים. נשוחח פה עם הרב שיה דייץ', שליח חב"ד במוסקבה. וגם על כנס תורה שבעל פה שמתקיים השבוע, מכללת אורות ישראל. אתמול היה כנס לנשים בקמפוס באלקנה, וביום חמישי ושישי בקמפוס של מכללת אורות ישראל ברחובות. נשוחח פה עם נשיא המכללה, פרופסור יובל סיני, שישוחח איתנו על הכנס הזה, איך מעיבים את הגמרא על הנוער, על הדור הצעיר, על הדור של המסכים. אז על הערבה. על הפיגוע אתמול בו נרצח עדיאל קולמן, אב לארבעה מכוכב השחר ברחוב הגיא בעיר העתיקה. אנחנו משוחחים כעת עם המשנה לראש עיריית ירושלים, דוב קלמנוביץ', שלום לך.
שלום וברכה.
לפני שלוש שנים גם נרצחו שם באותו רחוב הרב נחמיה לוי ואהרון בנט. כנראה שזה רחוב באמת מועד לפורענות, המקום הזה.
לצערנו הזיכרון שלנו הוא קצת קצר. אני יכול להזכיר לך עוד כמה וכמה אנשים שנרצחו ברחוב הגיא, ובהם אלחנן נטלי, שמשפחתו קרובה מאוד למשפחת קולמן. הרחוב הזה הוא רחוב שמועד לפורענות, כי הרחוב הזה הוא הרחוב שמוביל אל הכותל, ומבינים המפגעים שהקרב הוא על הכותל, הקרב הוא על מקומות הקדושים, הקרב הוא בירושלים. לא סתם כוחות הביטחון מטרים בפנינו שלנוכח פתיחת השגרירות גל האלימות יעלה. גל האלימות יעלה גם בעזה, גם בכל מיני מקומות, משום שהערבים מבינים את מה שאנחנו לא מבינים, שהמלחמה היא לא מלחמה על שטח, היא מלחמה על תודעה, היא מלחמה על אם אנחנו היהודים שבנו אל ארצנו, או אנחנו פליטים פה וזרים פה. והדרך לכותל היא הסמל, ורחוב הגיא זה הסמל של הדרך שלנו ליהדות ולריבונות. ואם נממש את הריבונות ברחוב הגיא, בכותל, בהר הבית, ניצחנו. ואם אנחנו ננהל קרב מאסף על עוד פיגוע, עוד מפגע, לא בזה יבוא הניצחון. הניצחון הוא בתודעה, וברגע שנוכיח בתודעה שאנחנו נגבור על הטרור והטרור לא ימעיט את כוחנו, אז הטרור ילך ויחלש. ואם אנחנו נשדר חולשה, אז הטרור ילך ויגבר. ואין יותר סמלי מאשר רצח על ברחוב הגיא בדרך לכותל, מאשר התפיסה שאנחנו צריכים להעמיק בה, שהאחיזה שלנו בארץ על כל מרחביה היא מלחמה על התודעה היהודית מול טרור ההבחנה.
אז מה הדרך לעשות את זה? לקנות בתים ברחוב הגיא?
לא לקנות, להתיישב, לגור, לצעוד בגאון, להמשיך ולהוכיח את הריבונות שלנו בכל מרחבי ירושלים, לא לחשוש, משום שהערבים מבינים שהמלחמה היא על ירושלים ועל התודעה בירושלים. ככל שאנחנו נתיישב שם, כך שהם יבינו שהריבונות שלנו הולכת ומתחזקת ברחבי העיר ובדרך לכותל, כך הטרור ילך ויחלש. גם אם יהיה גלים בהתחלה של מחאות כאלה ואחרים, אבל אנחנו רואים שהמרחב הפלסטיני, הרחוב הפלסטיני, למעט מפגעים בודדים בו, איננו מצטרף להפגנות המוניות. אני מדבר על הרחוב הפלסטיני ביהודה ושומרון. אז זה סיפור אחר, סיפור של מצוקה ובעיות אחרות שיש להם. אבל הלאומיות הולכת ונחלשת בתוכם, ככל שהם מבינים שהם לא מעניינים אף אחד בעולם. ככל שאנחנו נגביר את ההתיישבות שלנו לאורך רחוב הגיא, אני בזה קורא לכל האנשים שפועלים, העמותות שפועלות שם. ויותר מזה, לנו כעירייה ולממשלה, להניף דגלים, לרכוש בתים ולהחזיר את התודעה היהודית לכל מרחבי ירושלים, ולא שיהיו בשכונות אקסטריטוריאליות.
כולל לרחוב הגיא, אתה אומר.
גם במרחב העיר העתיקה, ברחוב הגיא כמובן, בדרך לכותל. אני מזכיר לך, אנחנו נמצאים בקרבת החגים. התושבים החרדיים שגרים בשכונות החרדיות, בית ישראל, מאה שערים, צועדים לכותל דרך שער שכם, דרך רחוב הגיא. ולכן הרחוב הזה צריך להיות גם בטוח, וגם מאוכלס בכמה שיותר יהודים שיצעדו שם בגאון ובלי פחד, וכך נדביר את הטרור.
כן. אגב, כמה תושבים יהודים שיגורו בעיר העתיקה, זה עדיין יהיה מעט לעומת תושבים הערבים שגרים שם. אתה הרי לא תעשה להם טרנספר, אז איך הם יגיעו למסקנה הזאת כל עוד הם הרוב שם בעיר העתיקה?
ככל שנציע להם אלטרנטיבות יותר טובות, כך הם נוכיח שבאמת אנחנו הם הנחושים, ואנחנו חדורי תחושת תודעה, והם מחפשים רק את הפרנסה. אין להם, באמת, אין לעולם המוסלמי שום אחיזה אמיתית בתוך ירושלים. יש להם בעיקר את הרגש השנאה כלפינו כיהודים. ולכן
יש להם את אל-אקצה, יש להם את אל-אקצה.
מי שבוחן את כל הסיפור ההיסטורי של העולם המוסלמי, אל-אקצה, שוב בא כמלחמה נגד היהודים ולא משהו מקורי אסלאמי ששורשיו הם בערב הסעודית ולא בכלל בירושלים. גם כל המסגד שהוקם על אבן השתייה הוא לא המסגד הקדוש. כלומר, יש להם איזשהו מאבק בעיקר עם הדת היהודית ולא למען הדת המוסלמית. וככל שנשכנע אותם שסיפור ערביי ארץ ישראל, או בשונה מהפלסטינאים, נגמר מן העולם, זה לא מעניין לא את העולם המערבי, וגם העולם הערבי מאבד עניין בבעיה הפלסטינאית, אז כך הם יבינו שהם הולכים ונעלמים מהתחושה הבינלאומית שתומכת אותם. ויש תופעה מאוד 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 שקונה שביתה בעולם, מזלזלים במה שטראמפ, מזלזלים במה שטראמפ עשה, אבל לדעתי זה איזשהו תחילה של תהליך שתמשיך ותשפיע על מדינות רבות שבעולם להתעלם מהבעיה הפלסטינאית. ההתעלמות היא גם בתודעה, במוסדות הבינלאומיים, וגם בסוף בתמיכה שהרשות הפלסטינאית מקבלת מגופים בינלאומיים.
כן.
הכוחות האלה הלכו והפחתו, החשיבה הלאומית אודותיהם תלך ותימאת. שים לב שאבו מאזן לא השאיר לו יורש, אין הנהגה שם מפולגת, הוא הולך ומאבד את יכולת השליטה שלו. אנחנו עוברים פה תהפוכות מאוד מיוחדות ש...
כן.
אל להסתכל על הרגע, אלא להסתכל על המרחב הכללי של מה שקורה פה, ולהבין שזו הזדמנות וחלון הזדמנות לעם היהודי להוכיח את ריבונותו ביום.
אוקיי, נודה לך על הדברים, דוב קלמנוביץ', המשנה לראש עיריית ירושלים. תודה רבה לך על הדברים.
שנדע ימים נצחים יותר, והשם יקום דמו.
אמן, אמן. תודה רבה לך. לנוכח פיגועי הטרור האחרונים, שנראים כתחילתו של גל טרור נוסף בפורום המשפטי, קוראים לממשלה למנוע את הפיגוע הבא בכל מיני אמצעים. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם עורך הדין יוסי פוקס מהפורום המשפטי. שלום לך.
שלום וברכה.
אז תספר לנו באמת מה אתם מציעים לעשות. איזה אמצעים אפשר אולי כדי לצמצם פיגועים בהמשך?
תראו, אנחנו לפני כשנתיים בעיצומו של גל הטרור, ניסחנו נייר עמדה משפטי, העברנו את זה ליועץ המשפטי לממשלה ולראש הממשלה ושר הביטחון. הוא עסק בשתי נקודות, נתחיל בהם ואחרי זה נגיע לעונש מוות למחבלים. שתי הנקודות הם חיזוק ההרתעה. אחד, היו לא מעט מפגעים שהיו ממזרח ירושלים, אנו היו תושבי קבע במדינת ישראל ולא אזרחים. אנחנו טענו שבכל מקרה של מחבל שביצע פיגוע הוא תושב, אז כל בני משפחתו מקרבה ראשונה תשלל את התושבות שלהם. יש בסיס לזה בחוק הכניסה לישראל, יש סמכות לשר הפנים. קראנו לבצע את זה בצורה מיידית, ממש בצורה ובאופן מיידי. הם מאבדים את הביטוח הלאומי, אנחנו בדעה שהסביבה נפגעת, המוטיבציה לפגע יורדת. זה היה צעד אחד. בד בבד, היות וגם חלק לא מבוטל מהמחבלים מיהודה ושומרון, ואנחנו אפשר כבר לראות שנושא, אני לא קורא לזה הריסת בתים, זה לרוב איתום החדר שבו המחבל התגורר, הפך להיות, אני כמובן תומך בהמשך המדיניות הזאת, אבל זה מזמן הפסיק להרתיע מחבלים. ולכן אנחנו מצאנו שיש תקנה, בתקנות ההגנה מנדטוריות, אותן תקנות שמכוחן יש את תקנה 119 שעושים את בתי המחבלים, יש תקנה 157 שמאפשרת לבצע הרחקה של בני משפחה של אותם מחבלים, ומצידי שזה אם יש בעיה משפטית לרצועת עזה, אז אפשר גם להרחיק אותם לשנה משכם לדרום הר חברון. מי שמכיר את הערבים ואת החמולות יודע שזה גם צעד מרתיע. פשוט אי אפשר להמשיך ולנהל מאבק בטרור באמצעים שהשתמשו בהם בעבר, זה פשוט לא מרתיע. אלו היו שני צעדים קונקרטיים. מעבר לכך, כבר מהרצח הנורא של פוגל והמשכו בעוד פיגועים נוראים אחרים, קראנו לשנות את המדיניות בנוגע לעונש מוות למחבלים. זה שהפצר יש לו מדיניות עצמאית שלו, שהוא לא דורש עונש מוות, זה דבר בלתי סביר, וברגע שהמדיניות, שמי שמצווה אותה זה הקבינט המדיני-ביטחוני יהיה, לדרוש עונשי מוות למחבלים, אז גם הפצר ידרוש ואולי גם יהיה הרכב שבפה אחד יטיל בפועל עונש מוות.
אז נצטרך, אתה אומר, להמתין אם יש סיכוי שמשהו יקרה מההצעות שלכם, משהו יתממש?
אני חייב לומר גם ברמה אישית, התסכול הוא מאוד גדול, כי איך אומרים, אנחנו ממשיכים לקבור את מתנו, והתחושה היא שכאילו זה איזושהי גזירת גורל, שפעם בשבוע קוברים פה עוד יהודי שנרצח, ואין לנו מענה, הצבא הגדול בעולם, החזק סליחה בעולם, ואני טוען שזה בכלל לא בעיה של חוזק, זה עניין של מוכנות להתעמת עם המשפטנים. המשפטנים יש להם נטייה, איך אומרים, הכל זה מימד בגץ, יש להם נטייה תמיד לחשוש ולא לפעול במלוא העוצמה, וצריך להפסיק עם הדבר הזה.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, עורך הדין יוסי פוקס מהפורום המשפטי, תודה רבה לך.
כל טוב.
שבוע קשה שחיילים שנרצחים בפיגוע דריסה, ואתמול אב לארבעה שנרצח בפיגוע דקירה ברחוב בעיר העתיקה בירושלים. אנחנו משוחחים כעת עם מירב חג'אג', אמא של סגן שיר חג'אג', זיכרונה לברכה, שנרצחה לפני קצת יותר משנה יחד עם עוד שלושה קצינים בפיגוע דריסה בארמון הנציב. שלום לך.
שלום.
אז עברת את הדבר הזה, הקשה הזה, לפני קצת יותר משנה. מה את יכולה לומר למשפחות השכולות שהצטרפו עכשיו למעגל הקשה הזה?
להגיד עברנו זה ביטוי מאוד לא מדויק.
אנחנו עדיין חיים מזה יום יום רגע רגע, אז זה עדיין חלק מאיתנו כל העניין הזה. ולהגיד למשפחות, אני אין לי מה להגיד להם, בשום, אין לי מה להגיד להם, בשום מילה טובה, שום דבר מעודד, אנחנו גם לא הולכים, אני גם לא הולכת הפעם לנחי המשפחות שכולות, כי בעצם אין לי מה להגיד להם, לא הולך להיות פשוט יותר, אנחנו לא יודעים מה עומד לפניהם, בוא נגיד ככה.
את אומרת, זה נהיה יותר קשה מאשר ההתחלה כשזה קורה?
בהתחלה אתה בעולם, הכאב הוא היום, אבל אתה, וזה מציאות חי שאתה נכנס לתוכה, שאי אפשר לתאר אותה דבר כזה. מי שלא נמצא בפנים, בתוך השכול, הוא לא מבין מה, אני לא מאחלת לאף אחד, גם שיבין, אבל מי שלא נמצא בתוך השכול, לא יודע מה זה. הוא לא יכול, אתה לא יכול לתאר לעצמך מציאות, אף אחד לא יכול לתאר לעצמו מציאות כזאת.
ומה התחושות שלך שזה גם קורה בירושלים, הפיגוע אתמול? איך את גם זה קרה לכם, גם הפיגוע היה בירושלים, בארמון הנציב?
כן, ההרגשה, תראה, גם לגבי הפיגוע הדריסה, הרגשה שזה כל כך מיותר, שיש אפשרות, שיש דברים שאפשרי לעשות כדי לעצור את זה, ודברים לא נעשים. אנחנו בגלל זה כל הזמן רצים וכותבים ומדברים ומעלים עצומות ועושים כל זה כל שיכולתנו כדי שדברים ישתנו במדינה, כדי שלא יהיו עוד משפחות שכולות כמונו. יש לי ממש אמונה שאם דברים היו נעשים לפני 20 שנה, אני לא הייתי עם שכולה היום.
אנחנו, מה לדוגמה עולה בדעתך שהיה יכול אולי למנוע?
אני אתן לך את הדברים הכי בסיסיים. הריסת בית. למה הריסת בית המחבל נעשית תוך 72 שעות מהרצח? דבר הכי בסיסי שיש. למה המדינה לוקח לחודש להגיש צו, ואז עוד חודש, חודשיים עד שהם זה, ובסוף הורסים מסוג חדר אחד. מדברת על הרתעה, מדברת על גירוש של המשפחה. כשהבת שלי נהרגה, שר הפנים מציא 11 צווי גירוש. אחרי זה בבית משפט זה ירד לחמישה או שישה, אנחנו גם נמצאים שם, אנחנו ביקשנו להיות, להשקיעו כאן בנו כנפגעי עבירה, ועכשיו זה התמסמס לא לפה לא לשם, ויש לנו עורך דין צמוד, ואנחנו יושבים על זה כל הזמן ובודקים מה קורה, והם הצליחו ככה, ויצאו בהצהרות, ותכלס שום דבר לא קורה. למה אין עונש מוות, חוק עונש מוות? יש הרבה דברים שאפשרי לעשות, הרע תנאים בכלא, אבל דברים לא נעשים, תקשיב, הדברים לא נעשים, ואין הרתעה, וברגע שאין הרתעה, זה מה שקורה, תקשיב, אבל אנחנו יודעים שזה יקרה, ולצערנו הרב.
אתם גם תושבי ירושלים?
אנחנו מעלה אדומים.
מעלה אדומים. הבת שלך הייתה בדרך, הייתה אז בזמן הקורס, או בזמן השירות שזה קרה?
בזמן קורס קצינים, הייתה בסדרת חינוך, ובאמת הייתה הרגשה טובה, ומאוד שמחנו שהיא בירושלים, שתהיה לידינו, ונלך לראות אותה, ואיפה שהיא תהיה, הייתה הרגשה משהו ממש טובה, שום דבר שמבשר, ומחבל, עלת העלייה של מי שמכיר את ארמון הנציב, יש שם כיכר, והחלטה, הוא ראה אותם, זו הייתה החלטה של שניות, שהוא החליט לעלות ולדרוס את הילדים האלה, את החיילים האלה. אנחנו כל הזמן, אני חושבת לעצמי, אם הייתה לנו טיפת הרתעה, הוא יודע שהמשפחה שלו מגורשת, שהבית נהרס, אצלנו תמות הבית הזה, חצי נחמה, אנחנו די מרוצים מזה, אבל שהבית נהרס, הם מגרשים את המשפחה שלו, שהם לא מקבלים כספים, שעוצרים להם את כל הכספים, שנעשים צעדים, שהמשפחה שלו אחרי זה נשארת רעבה על הלחם, אז הוא היה חושב פעמיים לפני שהוא היה עושה את זה, זו החלטה, הוא עשה את זה בהחלטה של כמה שניות.
כן.
לעת הפיגוע.
אז כל התקופה שעברה מאז הפיגוע, את עסוקה גם בפעילות ציבורית, בפעילות זיכרון.
כן. גם הנצחה של הילדה, פתחנו עליה עמותה, ושמחלקת סלי מזון, ותומכת בסיועת פרטני, לימודי לתלמידים, וגם במקביל כל הנושא של ההרתעה, של אנחנו קוראים לזה חבילת הרתעה שצריכה לעשות, דרך ועדה שהכנסת צריכה להקים, דרך חוקים, דרך חוקים, דרך כל דבר שיעזור ליצור הרתעה במדינה הזאת.
אז החיים שלך השתנו מאז. מאוד. את עושה דברים אחרים.
מאוד, כן. אנחנו חיים 24-7, זה חיים אחרים לגמרי, אנחנו חיים גם את הפיגוע וגם את העשייה, גם את העשייה הציבורית, איך שקראת על זה.
אבל את אומרת שאת לא מסוגלת ללכת לנחם את המשפחות.
אני לא הולכת, לא. אין לי מה להגיד להם.
כן.
אין לי מה להגיד להם. פשוט אין לי מה להגיד להם שזה יכול להימנע. אני היום שנה וקצת. אני מסתובבת בהרגשה.
בהרגשה שזה יכול להימנע.
כן, שהדעת שזה סתם להרגע, לא יזור כלום.
כן.
יש פה כל כך הרבה דברים, זה משולב. במיליון ואחת דברים. ממש כך.
אני מניח שגם הצבא מלווה אתכם.
כן, הוא מחבק אותנו, הוא עוטף אותנו, מיליון ואחת דברים, אבל זה לא נכן, תקשיב, זה לא עוזר. אנחנו מבטרים על הכל. זה לא שאנחנו רוצים, זה לא מה שאנחנו מבטרים.
כן.
לא מפצה אותנו בכלום, הדבר היחידי שבאמת...
ועוד מעט בטח בחג הפסח אותנו. זה קשה, לא?
כן, כן. פורים קשה, חג פסח קשה. זה מה שדיברת על משפחות שכולות, שאתה הכל עובר לידינו, הכל ככה לידינו, אתה לא נוגע בכלום, חגים, חורף, קיץ, הכל ככה איך שלא עובר לידינו, שום דבר לא נוגע בנו. מלאים שיעבור כמה שיותר מהר, שיהיה, שיעבור. לא...
כן, אבל אני מניח שיוצר לך להיפגש ככה עם משפחות שכולות נוספות.
לא, המון, אני נפגשת, אני מדברת, אבל לא...
יש איזושהי הדדיות שאת נפגשת עם המשפחות האחרות? יש לכם, לצערנו, נושא משותף קשה ככה לדבר עליו?
כן, בטוח, כי תקשיב, מה שאני מספרת לך על החגים וזה, זה לא שלי לבד, זה, אני מדברת עם עוד משפחות שכולות. אני יודעת שהרבה מהם עוברות מה שאני מספרת, אני יודעת שזה לא מילים שלי, בוא נגיד לבד. כמה משפחות אחרות חשות אותו דבר. ואנחנו מדברים, שאנחנו מדברים, אנחנו מרשים לעצמנו לדבר באופן פתוח. זה משפחות שמבינות, זה משפחות שיודעות מה זה שכול, שהן יודעות מה זה הכאב. והדיבור הוא אחר, אבל גם יש את הנושא של הפורום בוחרים בחיים, שאנחנו נמצאים ביחד אם תרצו, אז זה גם פורום שאנחנו מדברים הרבה על הנושא השכול, אבל דווקא בקטע של המניעה ובקטע של מניעה של האירוע של הפיגוע הבא וכל הדברים האלה שמנסים לפעול ביחד.
טוב, אז אנחנו רוצים להודות לך ששיתפת אותנו בדברים. נאחל לך שיהיה לך חג שמח לקראת הפסח כמה שאפשר. אז נודה לך.
שמח הוא לא יהיה, אבל יהיה חג.
יהיה חג.
בטוח, יהיה חג.
אז מירב חג'אג', אמא של סגן שיר חג'אג', שנרצחה לפני קצת יותר משנה בפיגוע דריסה בארמון הנציב, יחד עם עוד שלושה קצינים. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה לכם.
וכעת אנחנו רוצים לעסוק בהשתתפות הארגונים של המשפחות השכולות בטקס הדלקת המשואות ביום העצמאות ה-70 בחודש הבא. אנחנו משוחחים כעת עם יושב ראש יד לבנים אלי בן שם, שלום לך.
שלום.
אז רצינו שקצת תעשה לנו סדר בכל הסוגיה הזאת, אנחנו מבינים שזה לקראת פשרה.
לא לקראת פשרה, זה לקראת פתרון שאני הצעתי, ולשמחתי שרת החינוך שפנתה אליי למצוא פתרון לנושא.
שרת התרבות אתה מתכוון, מירי רגב.
כן, שרת התרבות מירי רגב שפנתה אליי למצוא פתרון לזה. אני גיבשתי הצעה, קצת רקע על מה שהיה. מרכז ההסברה הזמין את מרכלת ארגון יד לבנים ומרכלת ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, שזה ארגונים יציגים, להופיע בטקס. במקביל פנו עוד המקלות של עוד עמותות שמטפלות במשפחות שכולות ישירות להפקה של החגיגות השבעים. נוצר מצב שהיו יותר מדי מקלות של משפחות שכולות.
אתה מתכוון למקלת אור למשפחות.
גם אור למשפחות, וגם משפחה של יתומים, עמותה של יתומים שפנתה. ואנחנו בהתחלה קיבלנו החלטה שכולנו נוותר, שלא יהיו מחלוקות, ולמרות זאת...
כולכם תבטלו הכוונה גם אור למשפחות וגם אתם.
לא, אנחנו לא דיברנו בקשר לא, דיברנו בקשר אלינו, וביקשנו שאף אחד לא יופיע, שלא יהיו מחלוקות, ביום זיכרון אנחנו צריכים להתייחד עם הבנים ולא לעשות מחלוקות על מי ישיר ומי לא ישיר.
המדובר על הופעה מוזיקלית, לכם יש גם מקהלה משלכם?
בהחלט, לארגון האלמנות יש ולארגון יד לבנים.
הבנתי, אז אמרת שגם אף אחד לא ישתתף כמו שאומרים, שלא יהיה
פחות. כן, אמרת בהתחלה שאף אחד, אבל למרות זאת, חברי כנסת המשיכו להתקיף את השרה מירי רגב ולהכניס פוליטיזציה לשכול, ובלי להבין את כל הרקע שהיה שהזמינו גם אותנו, לא הבינו, ובשביל להתנגח איתה, עשו משכול פוליטיזציה לצערי. ולכן חשבנו על איזה פתרון, ואנחנו החלטנו שארגון יד לבנים וארגון האלמנות, וצירפנו את ארגון נכי צה"ל שיש בו 50,000 חברים, יש לו גם מספר מקהלות, שנארגן מהמשכלה משותפת, ונצרף אל המקהלה הזאת עוד מספר אנשים, עמותה של אור למשפחות, ועמותת אחים ועמותת יתומים, שיהיה קונסנזוס שנופל כולם ביחד. סך הכל, בוא אני אגיד לך, הם גם לא שרים, זה הכל פלייבק על הבמה, אבל אתה יודע...
זאת אומרת רק עומדים על הבמה, אבל...
לא, עושים לך את הרעות ומקליטים את זה, אבל בבמה עצמה זה הכל פלייבק.
אז זה כן הקלטה שלהם, של כולם ביחד.
כן, זה הקלטה מאולפנים, אבל בטקס עצמו אין רמקולים ושומעים את הפלייבק.
ויודעים כבר מה ישירו, יודעים כבר מה ישיר?
יש מה שזה, מי שמחליט על זה, זה מרכז יש ההפקה, המפיק הנץ החור, שהוא דיברתי איתו הבוקר וסיכמתי איתו את הדברים, הוא יחליט מי שר ואיך שרים.
מה זה שיר אחד אמור להיות שם?
לא, זה מחרוז, זה התקווה ועוד מחרוזת של שירים, שכל, יש שם למעלה מ-30 להקות שיפו, שתבין. זה לא אנחנו, זה 30, זה לסביבות 500 איש ומכל מיני להקות שמופיעים.
בשירים נפרדים כמובן, אתם, יש לכם את החלק שלכם.
יש לנו חלק שלנו, חלק מתוך שיר, ואני לא יודע, הם יודעים, הם יזמנו אותנו, והם, גם אנחנו לא מביאים מנצח ולא מביאים אף אחד, הם עושים את הכל. הם לוקחים 500 איש, ומה-500 איש הם בונים מי שר ואיך שר, ומתי שרים.
טוב, העיקר שיש שלום ואחדות, כמו שאומרים.
לא, לזה חתרתי. אני חושב שהדבר האחרון שאנחנו צריכים, וביום הזיכרון, במקום להתייחד עם הנופלים ועם הכאב שלנו, זה לעשות מלחמות בינינו.
טוב, זה לא ביום הזיכרון, זה כבר בהתחלה של יום העצמאות.
תשמע, לנו יום הזיכרון ויום העצמאות זה המשך אחד. זה במוצאי יום הזיכרון, כן. ערב יום
עצמאות. תשמע, בקצב הזה של הפיגועים, הארגון שלכם הולך וגדל, לצערנו.
כן, לצערנו, כן, בזמן האחרון, וכואב כל משפחה שכולה, ולקבל אותה זה כאב גדול, כי אנחנו יודעים, כולה, אלה שחוו את זה כבר, ויודעים מה המחיר ומה ההתמודדות, וכל יום שצריכים לקום וללכת לישון עם זה, גם אחרי 20 שנה, אז זה כואב הלב לדעת שהמשפחות האלה הן אפילו עוד לא יודעות לאן הן נכנסות. אבל אנחנו בשביל לתמוך בהם ולעזור להם ולכוון אותם כמה שאפשר.
טוב, יושב ראש יד לבנים אלי בן שם, נודה לך על הדברים, תודה רבה לך.
תודה בני וערב טוב.
ערב טוב. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין זכה אמש בניצחון מוחץ בבחירות לנשיאות עם 76, יותר מ-76% מהקולות. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם הרב שיה דייטש, שליח חב"ד במוסקבה, מנהל ארגון החסד הגדול בעיר ועוזרו של הרב הראשי, הרב לזר. שלום לך.
שלום, שלום לך ולכל המאזינים.
אז באמת איתך רצינו לשוחח, איך התחושה שלכם עם הניצחון של פוטין בזווית היהודית? איך אתם, האם אתם מרוצים מהבחירה?
אני יכול לספר לך, כשיצאתי בבוקר להקלתי יחד עם אשתי, לקחנו איתנו את הילדים הקטנים. אמרתי להם בדרך, חוץ מזה מהקרובן מהסקחנות ומהאווירה של לראות איך בחירות נערכות ברוסיה, אמרתי להם, אנחנו הולכים לעשות מצוות הכרת הטוב. זו התחושה שלי, של אשתי, של הרבה הרבה מהיהודים כאן. הלכנו להצביע לפוטין בגלל הכרת הטוב על מה שהוא עשה פה למען היהודים, למען היהדות, למען חסידות חב"ד בפרט, שיכולה פה לפעול גדולות ונצורות כמו ש... שומעים וגם לא שמור באמת את, מה ש... את המהפכה היהודית שקיים כיום, אבל מדובר על מצב של יהודים שלא היו במשך מאות שנים, מצב שיהודים יכולים להסתובב בריש גלי בציציות, בתליטות, ובגיל שבת, עם כיפה לראש, עם פאות מבצצות, ולא צריכים לסיר שום דבר, ולא רק זה, מקבלים גם המון כבוד, המון הערכה מכלל האנשים. אין ספק שהדברים הללו מחלחלים, החל מראש הפירמידה, שזה הנשיא רוסיה פוטין, ודרך כלי התקשורת ופוליטיקאים אחרים, עד לעמך שמסתובבים, לא משנה אם זה בבנקים, משרדי ממשלה ובשווקים. והתחושה היא כמו, לא הופתענו מתוצאות הבחירות, אחוז פה, אחוז פחות, אחוז יותר, אבל כן שמחנו מאוד לשמוע שהבחירה שלו היא לא בחירה מצומצמת, היא לא ניצחון על סף של אחוזים כאלו ואחרים, אלא ניצחון גדול וסוחב, שזה אומר שהרצון של העם הרוסי בכללות הוא המשך הנהגה כזו שמטיבה, בעיקר אם אנחנו מסתכלים שוב כמו ששאלת ראשית הדברים מהצד שלנו, שהציבור ברוסיה רוצה המשך של הנהגה כזו כלפי היהודים.
עוד מעט לחשוב שברוסיה עוד יותר טוב לחב"ד מבישראל, אולי בישראל יש יותר מפלגות חילוניות שעושות צרות לחרדים מאשר ברוסיה, אצלכם אין את גזירת הגיוס המרחפת.
כי אחד שם עשו לדבר ככה, היהודים הם בכל מצב הם יהודים, ובפרט בארץ הקודש, זה ארץ שאין אלה כחשם בה כל הזמן, אבל אם ניקח את רוסיה לעומת מדינות אחרות באירופה, אין ספק שרוסיה היא הרבה יותר מטיבה והרבה יותר טובה ליהודים וליהדות ולקהילות, מה שאומרים במדינות אחרות. מסתובבים אנשים, היו לאורחים בשבת מהארץ, שבאו משטרם לך, על הראש, אורחים מהמלון, לסעודות, לבית הכנסת, הכל ככה בפתוח, אף אחד לא צוחק, אף אחד לא לועג, אף אחד לא יורק, או גולת מילה לא במקומה. מכבדים מאוד את היהדות. לא, לפני מספר דקות יצא, הייתי ברחוב, יש שם אחד מחניות הגדולות שמוכרים עכשיו מצות לחג, בובה ענקית מתנפחת, לבוס שתי קומות עם בובה של ילד יהודי מחזיק מצות. יש פה מערך בלתי גדול שהולך ומקיף כל דבר שקשור ליהדות. ועצם זה הידידות בין הנשיא פוטין לידידו, מי שכבר הימים, הרבה הראשי של רוסיה, עובר אל עזר, ידידות שבא לביטוי באמצעות תמונות משותפות, אירועים שהוא מוזמן, ברכות יקרות בחג לחג הפסח שהוא שולח מידי ערב שנה, ערב חג ללשכתו של הרב לזר. הדברים הללו, אנשים רואים את זה. זה דבר שלא מוזכר, התקשורת המקומית מספרת על זה ומדווחת על זה. ניקח לדוגמה, הדלקת נר חנוכה בכיכר אדומה. כאשר עשרות כלי תקשורת מעבירים את הדברים הללו בשידור חי למיליוני צופים, הן ברדיו והן בטלוויזיה, כן? הדברים מקבלים תחושה, וזה מוער לכל הציבור.
טוב, וכמו שאנחנו רואים, לא רק היהודים, אנחנו רואים שגם הציבור הרוסי עצמו בוחר בסופו של דבר בפוטין, אז כנראה גם מרוצים ממנו מהסיבות האחרות. אגב, כשאתה אומר שאתם בחרתם בפוטין, אתה מדבר בשם כלל היהודים במוסקבה, ברוסיה?
אני לא יכול לדבר בשמם של כולם, אבל מחברים מבית הכנסת, ממרכז הרשת שאני מתקרוב, והגיעו למעלה מאלף אנשים יכולים לקבל כפתים חדית ישראל שהתחלנו לחלק. משנים את התחושות, לא שאלתי ספציפי לאנשים, אבל באמת ראיתי המון המון סיפור, והם הלכו כפוג להצביע לפוטין בשמחה גדולה, כמו שאמרתי, הכרת הטוב.
יפה מאוד, אז נאחל לכם חג אשר ושמח, הרב שיה דייץ', שליח חב"ד במוסקבה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה גם לך, חג אשר ושמח לך, לכל המאזינים ולכל עם ישראל, תודה.
תודה. מכללת אורות ישראל עורכת השבוע את הכנס הארצי השני לתורה שבעל פה. אתמול הכנס לנשים התקיים בקמפוס באלקנה, ובימים חמישי ושישי הקרובים לגברים, בקמפוס ברחובות, בכנס שפתוח לציבור ערכה משתתפים גדולי הרבנים, ביניהם הרב הראשי הספרדי, הרב יצחק יוסף, הרב יעקב אריאל, הרב בן ציון אלגזי, הרב שטיינברג, הרב אליעזר מלמד ועוד רבים וטובים. ואנחנו רוצים לשוחח כעת עם פרופסור יובל סיני, נשיא מכללת אורות ישראל, שלום לך.
שלום, שלום רב.
ובכן, רצינו באמת לשמוע ממך, זה כבר השנה השנייה שאתם עורכים את הכנס, מה באמת החשיבות של התורה שבעל פה בימינו?
ובכן, דווקא בדור שנקרא דור המסכים, דור שבו מחפשים חוויות, גימיקים, מסרים קצרים, יש חשיבות להעמקה בתורה שבעל פה, שהיא בעצם העוגן התרבותי והדתי של היהדות ושל המדינה, ויש חשיבות, כשם שלומדים תנ"ך, כשם שלומדים דברים אחרים, לעמקות דווקא בתורה שבעל פה במובן הרחב ביותר, שזה כולל גם גמרא והלכה, גם משפט עברי, גם נושא של אגדה, וגם נושא של אישים ושיטות. ההפרדה באמת בין הקמפוס הנשים וקמפוס הגברים היא נדרשת, כי באמת בנות מתמודדות עם דברים מיוחדים שאולי שונים מהגברים בהקשר הזה. לכן בסימן והגדת לביתך והגדת לביתך אלקנה אתמול, התחיל באמת הכנס ודיברו על חינוך למנות הלכתי, זוויות של התמודדות, באמת בהקשרים יותר נשיים, ואנחנו ממשיכים בזה ראשון בקמפוס רחובות, כפי שאמרת, ביום חמישי ושישי.
אז מה באמת מיוחד בכנס הזה?
קודם כל, הכנס הזה הוא בנשיאות מורי ורבי הרב חיים סבת, ראש ישיבת מעלה אדומים. המיוחד בכנס הזה זה קודם כל שאנחנו מצפים בעזרת השם שהשתתפו מאות ואלפים, כמו שהיה באמת בשנה שעברה. שנה גם החמ"ד, החינוך הממלכתי דתי, הוא שותף, והמפקח הארצי שולח לכאן את המורים, ויש השנה התמקדות באמת בנושא מרכזי בכל אחד מהימים. והגדת לביתך, אמרנו, הנושא של חינוך לנאמנות הלכתית בעידן פוסט מודרני, דיברו אתמול הרבנית חנה אלקין בנושא של נשים בעולם ההלכה, הרב חיים נבון, מחויבות בעולם פוסט מודרני, ועוד כל מיני רבניות, ראשות אולפנה ומורות שדיברו באמת על חינוך לנאמנות הלכתית. בכנס המרכזי, שהוא יהיה ביום חמישי באמת ברחובות, יהיה פאנל מיוחד במושב הפתיחה שיעסוק בלימוד הגמרא בישיבות תיכוניות, בישיבות הסדר ובישיבות גבוהות. המטרה באמת לבחון בצורה מפוקחת על ידי אנשים שעוסקים בתחום, ראשי ישיבות תיכוניות, בחרנו שניים ועוד שני ראשי ישיבות, הרב דוד בנדל, ראש ישיבת ההסדר מסדרות, וממרכז הרב, הרב יהושע מגנס, בהנחיית עמנואל שילה, איך, מה המצב באמת לימוד הגמרא והתורה שבעל פה באותם מקומות, מהם השאיפות, היעדים, מה המצב בשטח, מה אפשר לתקן, ומה באמת מאוד חיובי. אני אדבר באמת על האתגרים המיוחדים של לימוד תורה שבעל פה בדור המסכים, ודבר על הצורך באמת לפתוח לימוד נרחב של תורה שבעל פה, הרבה יותר רלוונטי, מעניין ומרתק, משהו שיכול להתאים יותר לדור, לימוד גם של ההלכה, אבל גם של אגדה, גם של גמרא, אבל גם של ספרות השו"ת, השאלות והתשובות, ספרות מרתקת שבדרך כלל פחות לומדים, להתמקד באישים ושיטות לימוד שונות, על מנת לראות את הדבר באמת הכולל, להתמקד בעניינים שקשורים למדינה. הרב יעקב אריאל ידבר על הלכות מדינה. הרב חיים סבת, הנשיא הכנס, יישא הרצאה בנושא של פרקים בחינוך לאמונה, לומדים תורה שבעל פה, לומדים גמרא, לומדים הלכה, איך זה משפיע בכלל על בניית הקומה האמונית, הרוחנית, יש גם רבנים ופרופסורים שמדברים במגוון רחב של נושאים בחמישה מושבים מקבילים. אני רק אזכיר הרב קלמן בר, הרב של נתניה, הרב אביחי קצין, הרב פרופסור אברהם שטיינברג, ידבר על קביעת רגע המוות והשתלת איברים, זה באשר להלכה. משפט התורה, הרב שלמה ראשון ידבר בנושא אקטואלי, עד מדינה לאור ההלכה. הרב עידו רכניץ, דיין, ידבר על חינוך לדמוקרטיה. אנוכי ידבר על אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. הנושא של אגדה ייוחד השנה לתחום המשפחה, והרב אלישע אבינר, ראש הכולל בישיבת מעלה אדומים ונשיא המרכז למשפחה אצלנו, ידבר על משברים בהנחלת התורה בין אבות ובנים, והרב אלישע אבינר ידבר על הנושא באמת של זוגיות בהקשר האגדתי. באישים ושיטות ידברו על שלושה אישים בולטים, הרב חיים דוד הלוי, עליו ידבר הרב שלמה לוי, ראש הכולל בישיבת הר עציון, הפרופסור בן ציון רוזנפלד ידבר על הרב שאול ישראלי. מושב הסיום בכנס המרכזי יעסוק בשיטות לימוד גמרא ייחודיות של הדור האחרון. הרב עמיחי גורדן יציג את דרכו הלימודית של הרב ליכטנשטיין. הרב אברהם קורצווייל, ראש ישיבת ההסדר בקרני שומרון, ידבר על השיטה של הסוקי שמטה ליבדי הלכתה. הרב מנחם קליין ממכללת אורות ידבר על שיטת הלימוד על פי ששת ההישגים של משרד החינוך, ורונאל עטיה, דקן לימודי החוץ שלנו, ידבר על שיטת הלימוד הטוניסאית, נושא באמת מרתק בפני עצמו. ביום השישי, היום האחרון, יוקדש לתורת הרמב״ם, ושם במושב הפתיחה ירצו הרב דוקטור רצון הרוסי, רבה הראשי של קריית אונו, על הרמב״ם, איש ההלכה, האמונה והמדע, והשופט ניר הנדל, שופט בית המשפט העליון, ירצה על השפעתו של הרמב״ם על המשפט הפלילי העברי. מטבע הדברים, יום השישי, ערב שבת הגדול, יהיה שיעורים מועטים יותר, יש רק מושב אחד מקביל, שבו ירצו הרב יצחק שילת, ישבה בין שיטות הרמב״ם בכוזרי בסוגיה מסוימת, הרב אליעזר איגרה, דיין בבית הדין הגדול, הלכות הפסח לשיטת הרמב״ם, הרב דוקטור אליהו אביעד ידבר על היבטים חינוכיים בתורת הנפש של הרמב״ם, והרב פרופסור הבלין ידבר על מפעל הגניזה חדש, ואנוכי ידבר על התמודדות עם סתירות פנימיות באמת בכתבי הרמב״ם. ואם הולך פחות או יותר התוכנית של שני הימים שנותרו.
נשמע באמת מרתק. אגב, מאיפה הגיע הרעיון לימי העיון הללו?
זה רעיון שגיבשתי עם מורי ורבי הרב חיים סבתו. אני לכשעצמי במקורי עסקתי בהוראה ובכתיבה של משפט עברי, פרופסור במשפטים, משפט עברי, כאשר התמוניתי לפני שנה וחצי כנשיא מכללת אורות ישראל. ראיתי בעיני רוחי פרויקט תגל, כשם שיש ימי עיון בתנ"ך או ימי עיון בדברים נוספים, למה לא לשחזר ולחדש את המסורת שהיה בזמנו במוסד הרב קוק, כנס ארצי לתורה שבעל פה, שבו הרצו גדולי הרבנים והפרופסורים בענייני השעה וההלכה. זו מסורת שנפסקה וחשבנו לחדש אותה כאן באמת במכללת אורות ישראל על שני הקמפוסים שלה, שוב להגדיר את התחום הזה של תורה שבעל פה, שכולם יודעים שהוא הבסיס, אבל מטבע הדברים בדור שלנו אנשים נוטים קצת יותר לדברים קלים יותר, לדרשות, לדברים שלא דורשים עמל ויגיעה. והנה אנחנו באים ואומרים תורה שבעל פה זה דבר מרתק, זה דבר עמוק, מאז ומתמיד, וגם בתור שלנו השאלה איך מלמדים ומה מלמדים. לכן בחרנו באמת את טובי המרצים בנושאים מרתקים הם כמותם ומגוונים. זו הדרך לפי דעתי, ועל כך אדבר גם להאהיב את לימוד התורה שבעל פה על הנוער במכללת אורות ישראל, שהיא המכללה הגדולה ביותר בציבור הדתי לחינוך, יש, אנחנו מגדלים למעשה את רוב רובם של הרנים והמורים לגמרא ולתושבה, באמת בחינוך הדתי, מטבע הדברים גם הם באים לשמוע ולראות, ואנחנו חשוב לנו להציג בפניהם את הטעם הטוב של לימוד עמוק ורב גוני של תורה שבעל פה, וגם כן, הדרך שבה מעבירים היא גם כן מאוד חשובה.
אולי גם בסיום הכנס אולי תסכמו או תרציעו איזשהו סיכום הדברים, שהדברים ככה לא יהיו רק לרגע, אלא אם יהיו כל מיני שיטות או הדרכות מעניינות או המלצות, אולי ראוי שגם הדברים יהיו על הכתב, לא?
אתה בהחלט צודק. קודם כל, חלקים מהכנס, גם שנה שעברה וגם השנה, מוסרטים באמת בערוץ 7, מושבי המליאה למשל, יהיו שם, אז גם אפשר להתרשם. לגבי כתיבה,
פשוט זה נשמע עולם ומלואה, מן הסתם לא כולם יכולים להשתתף בכל ההרצאות של כל הרבנים והמכובדים שהשתתפו שם.
אתה צודק. אגב, הכנסים הארציים לתורה שבעל פה שבזמנו היה במוסד הרב קוק יצאו גם על הכתב, וזה באמת אני חושב קומה נוספת שאנחנו שואפים אליו, אבל כמו שאומרים, אנחנו עוד חזון למועד. זה נושא מורכב בפני עצמו, אבל אתה צודק שזה חשוב מאוד לעשות את זה.
אז אנחנו נודה לך, בהחלט נשמע כנס מאוד מרתק וחשוב, בכנס התורה שבעל פה השני של מכללת אורות ישראל, כאמור אתמול היה לנשים, ובכינוס המרכזי לגברים בימים חמישי ושישי בקמפוס ברחובות. אנחנו מאוד מודים לך על הדברים, נשיא מכללת אורות ישראל, פרופסור יובל סיני, תודה רבה לך, בהצלחה.
תודה רבה, בכנס. וחג כשר, כשר ושמח לך, לכל בית ישראל.
תודה, תודה רבה.